אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
היה השבוע פריימריז בנבדה, למפלגה הרפובליקאית, ואף אחד לא רץ חוץ מניקי היילי. וכשאף אחד לא רץ, אז כאילו, בשביל שלא יהיה פתק עם רק שם אחד, אז אומרים, יש כאילו מין את השם
מה של... מה זאת אומרת אף אחד לא רץ?
אבל, זאת אומרת, חוץ מניקי היילי, אף אחד לא התמודד בפריימריז של המפלגה הרפובליקאית ב-State of Nevada, אני אסביר עוד שנייה למה, אבל בעצם היא הייתה המועמדת היחידה שנרשמה, כאילו פיזית.
אומרת, למה טראמפ לא היה?
נסביר את זה, בוא נניח את זה שנייה בצד, כאילו מין, היה פריימריז בנבדה, ורק ניקי היילי דרכה להירשם לזה, והיא היה השם, השם היחיד על הבאלט, והחוקים בנבדה, ואני משאיר את זה ככה ברוב אמריקה, היא שבשביל שיהיה בחירה, אז מסמנים any other, none of the candidates. זאת אומרת, יש לך, אם יש בנבדה, יש כאילו אותו בנבדה הזה, שאתה אומר none of the above candidates, אוקיי? הבנת? כאילו יש לך שתי אופציות בעצם. זאת אומרת, או ניקי, או אותו מהם שרץ, או אופציה שפשוט מוסיפים ריק שכתוב כאילו מין אף אחד מהאופציות.
אוקיי.
כן? והיא הפסידה.
כאילו העדיפו אף אחד מאשר היא.
כן, ניקי היילי הפסידה. הבן אדם שזכה בפריימריז, בנבדה, הוא none of the candidates.
כן.
שזכה ל-61% מהקולות, כשניקי היילי זכתה ב-31% מהקולות, מה שתחשבי בראש מהר, זה באמת מוביל רק 92%, שזה אומר שגם היה עוד מועמדים, פשוט שלא מגרדים את ה... זאת אומרת, כאילו זה לא שמעת אף אחד לא רץ, פשוט רצו כאילו ליצנים.
כן.
זאת אומרת, לא רץ אף אחד מטעם המפלגה הרפובליקאית, ולכן זה לא מדהים.
כן,
היא הפסידה to none of the other candidates.
למה טראמפ לא
יפה,
היה רשום שם?
יפה, כי בנבדה, מה שמשנה זה לא הפריימריז, זה הקוקס. זה פשיטת פריימריז אחרת, שפשוט לא מכונה הפריימריז, אלא הקוקס. ולכן מי ששולח, איך זה נקרא, שליחים, דלגטס, כאילו מי ששולח צירים לוועידה הרפובליקאית, מי שמחליט על הצירים, היא הקוקס הרפובליקאי ולא הפריימריז. אנחנו לא עושים הצבעה, כמו בדמוקרטיה, דמוקרטיה כאילו ייצוגית, אלא עושים הצבעה ישירה. זאת אומרת, אנשים מגיעים לתוך חדר, וזה החלטה ברמה של חדר. לא משנה, זה מודל אחר שיש באמריקה, שנקרא קוקסיז, המאזינים שלנו שמתעניינים בפוליטיקה אמריקאית, מכירים את זה, דיברנו על זה. בעצם יש זה מה שזה מסורת של דמוקרטיה הישירה האמריקאית פעם, ממש אנשים נכנסים לתוך חדר, ואז כל מי שתומך במישהו אחד הולך לצד אחר של החדר, וסופרים את הראשים.
אבל אמרת שסימנו על דף.
בפריימריז, בנבדה. כי בנבדה הפריימריז לא משנים. זאת אומרת, גם אם הייתה זוכה, היא לא הייתה מקבלת אף אחד מהצירים של המפלגה הרפובליקאית בנבדה. היא חשבה שזה יהיה easy win, ולכן היא נרשמה כנראה באופן אוטומטי לכל הפריימריז בכולם. היא לא עלתה בדעתה שאף אחד אחר לא ירשם, ובסוף זה יהיה היא מול none of the above candidates, והיא אף תפסיד ביחס 1-3.
מעליב מאוד.
מעליב מאוד.
כן. בסדר, אין לי...
אין לך מה להגיד על זה.
אין לי מה להגיד על זה, אין לי מצב רוח טוב היום. לא תמיד כולם במצב רוח טוב, היום הפור נפל עליי.
היום זה נפל עליי.
אני לא שמחה כל כך כהרגלי שאני בדרך כלל, אתה יודע, צ'יפר.
צ'יפר.
צ'יפר וצ'ירפול.
מת על המבטא הישראלי. בדרך כלל את זולה יותר. הצ'יפר.
אני לא צ'יפר.
צ'יפר.
זה לא עכשיו, אין מה להתעקש, כי ככה מדברים פה.
תקשיבי, התווכחתי, אוקיי. היום קיבלתי תגובה מדובר צהל לגבי משהו שקורה בטווח הרשתי, סבבה? בטווח הרשתי.
כן, אני הייתי לידך ואמרתי לך, הוא עשה שגיאת כתיב.
למה? כי מה הוא כתב?
הוא כתב, במקום לכתוב בטווח הרשתי, הוא כתב בטווח הרשתי. זאת אומרת, הוא כתב את זה עם תף וחף, במקום עם תת וחת. אמרתי לך, הוא עשה שגיאת כתיב, לא ככה כותבים טווח. הוא התבלבל בין טווח לטווח, כמו רבים מהישראלים, זה מאוד מבלבל אותם.
רק ש... בואו כולם נשב, מיכל צורן טועה.
מה?
כי הכוונה היא בתווך הרשתי, בדיוק כמו שפעם היו אומרים בתווך האלקטרומגנטי. הכוונה הייתה למדיום, בזירה, כמו שאומרים בתווך האלקטרומגנטי, זה היה הכוונה, לא לטווח. ולכן אני...
מה זאת אומרת בתווך הרשתי?
התווך הרשתי הוא כאילו מין, תשבי על נגיד איך צבא עובד, זאת אומרת יש כל מיני כאילו... זה לא, הכוונה היא לא לדומיין במובן הדומיין כמו ים, אבל זאת אומרת, נגיד, זאת אומרת, תמיד יש את התווך האלקטרומגנטי, כן? וכל מה שקשור בנגיד לוחמה אלקטרונית, רדארים, זה, צהל מודע לכל האיומים בתווך האלקטרומגנטי, את מבינה?
אז אני לא מכירה שאומרים כזה דבר.
אז יש גם תווך, כן, כאילו זה כמו בגלי...
נראה לי ששכנעו אותך, סתם.
לא, 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 מצאתי זה, זאת אומרת, זה אומרים בתווך הרשתי, זה מונח ביטחוני.
זה מונח ביטחוני.
זה מונח שיש. מעולם המודיעין.
לא, כי אני אמרתי לך, ואז אתה התעקשת לכתוב לדובר צהל, עשית שגיאת כתיב, ואני
לא... חשוב לציין, אני רוצה לציין רק שזה לא יראה, כאילו אני מטריל את איך קוראים לו דניאל הגנרי, מה השם שלו?
אגרי. לא קוראים לו דניאל הגנרי.
זה כל מיני שמתבלבל, אני לא יודע למה.
אתה חושב שקוראים לו דניאל הגנרי?
לא, אני יודע שזה משהו אחר, אני פשוט רוצה להגיד, דניאל הנגרי כל הזמן?
הגרי.
הגרי, בסדר, זה קשור לדיסלקציה שלי. זה כאילו, גם, תראה, קצת כאילו, מין, he's the Gary.
אוקיי, הוא לא דניאל הגרי.
אני לא מתכתב עם גרי ישירות, זה דרך, כאילו, מין, זה טלפון, זה אחד מעשרות טלפונים של דוצים.
כן, אף אחד לא חושב שכשכותבים לדובר צהל מקבלים אותו.
את יודעת שהוא לא בן אדם, הוא פשוט מחובר, הוא 15 טלפונים שמדברים.
כן, בסדר. אז אני רק רוצה להגיד שאני לא אמרתי לך לכתוב בתגובה לדובר צהל, אתה מתכוון לטווח, אני רק אמרתי לך, נראה לי שהוא עשה שגיאת כתיב. אז זה לא... זאת אומרת, הכישלון הוא כולו שלך, אני רק ציינתי משהו.
שתי ניוזים קצרים מהיומיים האחרונים שאנחנו לא כך נתייחס אליהם בפרק, אבל כן רציתי להתייחס אליהם זריז לפני שמתקדמים. הניו יורק טיימס ממשיך לתת בראש מה שנקרא במלחמה, ובשיחות עם שיחות בעצם עם בכירים ישראלים וגם הצלבת כל מיני נתונים אחרים, הם חושפים השבוע ש... ככל הנראה, כחמישית מהחטופים בעצם כבר מתים. לכל הפחות חצי מהמספר הזה כבר ידוע לישראל, והשאר זה ההנחת עבודה. זה בנוי גם על כל מיני שיט פורנזי, אבל גם על כל מיני מידעים נוספים. ואני רציתי לדבר על זה גם, אני חושב שזה עדכון חשוב. אני חושב שככל שהזמן יתקדם, והנושא של החטופים יהפוך להיות יותר מין אבן, סלע מחלוקת, ויותר נקרא לזה, יעבור יותר ויותר פוליטיזציה. זאת אומרת, ככל שהמכונת רעל של ביבי תרוץ, ותייצר את המונח משפחות החטופים כשקול לשמאל, ושקול לצבא בוגדני, כן. ושם כבר דברים הולכים. זאת אומרת, זה מה שאתה רואה, אתה כבר את השינויים השפתי.
נכון.
זאת אומרת, כבר להגיד מאבק מחטופים, זה כבר ברור גם לנו, שזה בעצם יופמיזם למאבק נגד נתניהו, וזה בעצם ברור שזה יופמיזם ליאיר גולן.
זה קפלן.
כן, בדיוק. עכשיו, אנחנו בלנו, זה דבר מזעזע ומדהים, שיצרו אלימה בעצם בין המחאות האלה, והרקע לזה הוא כמובן זה שאחים לנשק וכל האלה, כאילו מין עזרו במאמצי התנדבות בהתחלה, זה, אין אלימה בזה, זה באמת נכון שגם אנשי המחאה תומכים, וזה נכון שהם גם צמאים למחאה, ולכן הם גם מוחים במקביל ומנסים לדחוף את המשפחות של החטופים, אבל להגיד שזה אותו דבר זה באמת ביזיון, וככל שהזמן הזה יעבור, יקרה משהו שאני חושב שיהיה מאוד קשה להרבה ישראלים להודות בזה שהוא קורה, וזה שזה בעצם שכולנו נפסיק להתעניין בחטופים. זאת אומרת, הדבר הזה עבד רק בשלב שהיה
צריך... מייצרים שחיקה ובסוף היא עובדת.
כן, ויותר מזה, זאת אומרת, בשביל שהמוב המלא של ביבי יעבוד, אנחנו גם בעצם נאבד אמפתיה אמיתית אליהם, זאת אומרת, אנחנו נאבד קשר עם מי הם ומה הם. ומקביל לזה, זה יהפוך להיות מין איזה אבסטרקציה. זאת אומרת, יהיה את החטופים שאנחנו באדם, אנחנו רוצים להחזירם, זה חלק ממטרות המלחמה, ורק כל הזמן זה לא קורה מאילו סיבות, וזה לא ברור. עכשיו, התחקיר הזה של הניו יורק טיימס זה נורא משמעותי, כי הוא חוזר לכל מיני אירועי חטיפה ואירועים אחרים של ישראל, שבו ישראל הוכיחה, בעיקר ישראל תחת נתניהו, שלא מעניין אותה לעשות הבחנה בין מין חי למימת. זאת אומרת, אחד מהדברים עם עסקת החטופים שהייתה אז, גם אמרתי את זה, זה שזה ייצר עכשיו מצב שלא בעצם לא ברור כמה חטופים יש. זאת אומרת, זה בעצם מין מספר...
מה זה עסקת החטופים שהייתה אז? מתי?
בתחילת המלחמה.
אה.
כן. אבל גם במסקאות קודמות, הכי מפורסם בעסקה שהייתה תחת אולמרט, שזה ההסכם בשביל גולדווסר ורגב,
כן.
שבו, זאת אומרת, לי קשה להאמין שהספין שאמרו לציבור אמיתי, שהצבא לא ידע אם הם מתים או לא, מדינת ישראל לא ידע, ואז...
כולם ידעו.
כולם ידעו, וראו בגבול בלבנון את השתי ארונות והבינו, כן? אבל כאילו... בסופו של דבר, זה באינטרס של ביבי לייצר כמה שיותר עמימות וכמה שיותר הפשטה סביב החטופים. זאת אומרת, כמה שפחות ספציפי, כן? זאת אומרת, לשם הדיון, במספר הזה של כל החטופים בעזה, כלול גם אורון שאול, חייל שמת כבר לפני המון זמן, ובעצם יש שאלה לגבי שריות הגופה שלו, שבכלל לא ברור עם הג'יהאד האסלאמי. זאת אומרת, והוא מקופל שם פתאום, כאילו. והמקום האניגמטי והמקום המשל הזה הוא נורא נורא משמעותי בשביל שהמהלך של ביבי יעבוד, כי בסופו של דבר, הדבר שצריך להדחיק זה שלא אכפת לו אם החטופים ימותו או לא, ואין שום עניין אם יחזרו או לא. אז בשביל זה יעבוד, אני חושב ש... אנחנו צריכים מין, הוא צריך לשמר מצב שבו simultaneously זה נושא בציבור, חטופים. מצד שני, אנחנו מנותקים מזה רגשית. וחשוב להבין, צריך לשמוע את זה. מדינת ישראל מעריכה שאחד מכל חמש אנשים שאנחנו מעריכים שבעזה הוא כרגע מת.
אתה מדבר מאוד מהר היום, רק לציין. מאוד, אתה רץ וזה מכניס אותי לסטרס. בוא נעט את הקצב.
אוקיי, אוקיי.
ונרגע. בוא כולנו נרגע.
הדבר השני, הניוז השני שקרה, שהוא בעצם המשך של זה, זה שהידידים שלי בארגון פייק ריפורטר חשפו מה שאני חושב שכולם כבר יודעים, אבל נורא מעניין לראות שהוא בעצם הוכח פורנזית, והוא זה שמכונת הרעל של ביבי רשמית עברה להסתה נגד משפחות החטופים, באופן שהוא כבר, זאת אומרת, אם נגיד מסתכלים אפילו ברמת הפשוט מספר הציוצים, שלא לדבר על חשבונות, מי החשבונות שמצייצים את זה, זאת אומרת, מסתכל רק כמות ציוצים לאורך זמן, זאת אומרת, אתה פשוט רואה עלייה מסודרת, שיטתית של הדבר הזה, שמתחילה בערך לפני 4 שבועות, 4.5 שבועות, והדבר הזה כבר בעצם הבשיל עכשיו, אנחנו רואים איך זה נראה באופן הכי גלוי. זהו, זה השתי דברים שרציתי ככה לפתוח איתם.
אתה לא הולך לתת דוגמה, אתה פשוט כאילו שמת את זה על השולחן, ואתה משאיר אותנו עם מרימת החרה הזאת?
אוקיי. לא, תראי, יש אינסוף דוגמאות, זאת אומרת, אני לא חושב שזה, זאת אומרת, זאת אומרת, הדינמיקה של הספין הזה גם דופחה המון זמן, זאת אומרת, זה ברור שהטענה הולכת משהו כמו, כל עיסוק בחטופים פנימי ישראלי נועד לחזק את חמאס, מי שתומך בהחזרת החטופים מחליש את ישראל, עסקת חטופים זה אינטרס של חמאס, חטופים שווה הפסקת אש, חטופים שווה קנייה מול חמאס, חטופים שווה בגידה, חטופים שווה אינטרס אמריקאי, ישראל לא רוצה. זאת אומרת, כל העניין הוא לייצר שקילות בין הפסקת האש לדבר הזה. זאת אומרת, בעצם אם אני אומר אני רוצה שהילד שלי יחזור, אני אומר ישראל צריכה להפשיל את המכנסיים ולתת לחמאס לדפוק אותנו בתחת.
כן.
וככה הדבר הזה עובד, ומה שמדהים זה המתקפה המסודרת על אנשי המשפחות, על משפחות החטופים, וגם, זאת אומרת, אני אתן דוגמה דווקא לא מהחטופים. הייתי השבוע באיזה אירוע של פודקאסט טק כזה, Weekly Sync זה נקרא, והביאו את שי יזהר, את יודעת מי זה?
לא.
יזהר שי. הוא היה שר המדע, הטכנולוגיה, והוא איש הייטק, והבן שלו נהרג בשביעי, והאמת שהיה די מעניין, זאת אומרת, הבן אדם מתמודד עם השכול שלו ברמה מאוד מאוד מרשימה, ובא לתת מסר אופטימי, ולהגיד שהוא עכשיו כאילו חוזר ליזמות, ו... וכל מיני דברים כאלה, אבל כאילו מין, הוא שם דיבר על איך כאילו מין, בגלל שהוא מדבר נגד ביבי, והוא אמר שהוא בעצם חיכה על ה-30 של הבן שלו בשביל לדבר על ביבי, זאת אומרת, אני רק משמיני לנובמבר הוא מדבר על ביבי, הוא אומר שהוא כבר מאז בעצם חוטף טענות שהגיע לבן שלו למות, לדוגמה.
כן, זה נורא.
כן, עכשיו, אתה רואה בן אדם שאיבד את הבן שלו, אתה רואה שהוא מדבר על זה כאילו בצורה מפוקחת, ואתה רואה שזה באמת קשה לו גם, זאת אומרת, זה לא סתם, זאת אומרת, אז זה דוגמה קטנה לזה, אבל זה הכוונה, חשבונות אנונימיים שמסבירים שאנשים כאלה, זה מתחיל באמת מהאנשים שכאילו מתנגדים לביבי, ושאני מסביר כן. שהם בוגדים. זה כמובן יושב על כל התיאוריות קונספירציות גם, זאת אומרת, רק צריך לקשר את כולם בחזרה לשבק או למוסד או למחאת הטייסים, ואז זה כבר עובד.
כן. אני רציתי לדבר על הסנקציות שהופעלו בזמן האחרון נגד מתנחלים.
אני מאוד הפתיע אותי לראות שגם את היית ברשימה הסנקציות.
אני הייתי ברשימה השחורה, כן.
כן.
אז ממשל ביידן בעצם הוציא איזשהו צו הקפאה לחשבונות בנק של 4 מתנחלים שהיו מעורבים באירועים של תקיפות פלסטינים בעיקר כן. בגדה. אני כשקראתי את זה נורא, אני לא ידעתי שהם יכולים לעשות את זה. כאילו, אני חושבת שהרבה ישראלים לא ידעו שממשל ארצות הברית, כאילו, שהזרוע שלו יכולה להגיע עד כדי כך פנימה לתוך ישראל.
אז אני כן רוצה להגיד, לחדד פשוט משהו ברמה עובדתית, זה בעצם, זאת אומרת, יש סנקציות בינלאומיות, ופשוט הוסיפו אותם בתוך, לא משנה כרגע איזה מנגנון, באחד מהמנגנונים האמריקאים שעונה על מה שבעיתון היינו קוראים סנקציות.
לא, נכון, הם גרמו להקפאה, הם גרמו לזה שהבנקים הישראלים...
כן, אבל זה לא שהישראלי לא ידע את זה, שנגיד שהישראלי פותח את העיתון, בעיתון הארץ, וכתוב, לבקשת המוסד, אמריקה הקפיאה 5 חשבונות של פעילי חיזבאללה בטקסס, אז השכל הישר היה מבין שכנראה זה הדדי. זאת אומרת, כנראה אם אמריקה יכולה להקפיא חשבונות, או של גורמים, ולמה אני אומר?
לא יודעת, לי זה היה מאוד לא אינטואיטיבי.
באמת, זה מפתיע נורא בעיניי.
כן, זה מאוד הפתיע אותי ש... שאפשר להתערב ככה.
זה הדוגמה של הסגרה. זה כאילו מין, בעיניי חלק מהעולם של הסגרה. אם אני נגיד, יש סנקציות עליי ואני בורח, נגיד יש צו מעצר נגדי באמריקה ואני בורח לישראל, אז כן, בגלל שיש, אנחנו חלק ממערכת הבינלאומית,
כן.
אז מחזירים לך את זה, כן, אתה מלבין כסף, אז כאילו, ומקסיקו בא אליך ואומר לך, שמה, זה כסף שלנו, כן, אנשים יודעים, הבנק הישראלי מכיר במערכת החוק הבינלאומית.
אבל זה לא אותו דבר כמו הסגרה. הסגרה אומרת, האנשים האלה שייכים לי,
נכון,
תביאו
נכון.
אותם.
לא, פה... לא, לא נכון, לא נכון. נגיד, תחשבי על הישראלים בקפריסין. היא לא אומרת ששייכים, היא אומרת, החוק, זאת אומרת, אומרים, אנחנו חלק מאותו, אני אומר, זה בנוי על אותו הסכמות, בוא נגיד ככה. מדינות, כמו שישראל רוצה ש... זאת אומרת, אני מבין שאם מדינת ישראל עושה אינטראקציה עם המערכת הבנקאות האמריקאית, דיינו, החוקים של מערכת הבנקאות הבינלאומית חלים על שנינו באופן שוויוני. כן. כמו שאני מבקש מנגיד, לא יודע, נגיד צרפת, לסגור חשבון, כי אני זיהיתי שזה חשבון שסניף של האחים המוסלמים בצרפת מעביר דרכו כסף לפעילים של חיזבאללה בלבנון, ויש לזה סנקציות, והוכחתי להם שזה, וצרפת עכשיו עושה את זה.
נכון, אבל פה זה לא על רקע כלכלי. זאת אומרת, זה פגיעה כלכלית על רקע...
יש לי דוגמה אחרת, ואז אני אפסיק לדבר. בוא נקרא את התרחיש לאוליגרך, כן? בא לישראל אוליגרך שחלים עליו סנקציות בינלאומיות. לא ברור לך שאם הוא ברח, נגיד, מאנגליה לישראל, ואנגליה רוצה להקפיא את האסט שלו, כי יש, נגיד, חקירה פלילית נגדו, היא יכולה לבקש מישראל לעשות את זה?
כן, יש, אבל, כן. אבל זה כי היא רודפת אותו כחוק. פה הם עברו על חוקים פה. זאת אומרת, הם לא יצאו את גבולות על המדינה, זאת אומרת, בהרבה מובנים, אמריקה לא קשורה לזה, בשום צורה.
אני כאילו בראש שלי, כן.
היא לא צד בעניין. אתה מתאר מקרים שבהם איזושהי מדינה היא צד בעניין, יש לה אינטרס להעמיד את הבן אדם לדין, לצורך העניין.
יש לי דוגמה כל כך טובה.
נו.
זה כמו הפעם הזאת, שאמריקה הרגה את אוסמה בן לאדן. זה אותו דבר. זאת אומרת, זה חלק מהמערכת הבינלאומית הזאת, במובן הזה של אנחנו מבינים, נכון, אתה יודע, הדוגמה שלו לגר הכי טובה, אבל נגיד, בוא ניקח דוגמה אחרת. בעולם שהוא רוצח, ברמה בינלאומית, בורח למדינה שלישית, כן? ויש, כל העולם מחליט שרוצים, לא יודע, פולקה גאמה נגיד, סתם, זה לא דוגמה טובה, כי הוא בשלטון ברואנדה, אבל אני מנסה לחשוב על איך הראו לו, קדאפי, כן? קדאפי היה בורח, מוברק היה בורח, היו אומרים, לא, אוקיי, זה אחלה שאתה מסתתר בערב הסעודית, אבל אנחנו רוצים להקפיא את הנכסים שלך, למה? כי אתה פושע בינלאומי. אז אני חושב שמה שמזעזע את הישראלים, זה בעצם להבין שהמתנחלים זה לא אירוע פנימי שלנו, אלא מה שנתפס כפושעים בינלאומיים, כמו אוליגר, כמו אוסמה בן לאדן. כי אני רואה שאוסמה בן לאדן יש חשבון בלוקסמבורג, אז זה לא היה מוטרף לגלות שלוקסמבורג תסגור את החשבון, למרות שלוקסמבורג לא הייתה מעורבת אי פעם בסכסוך מול אל-קאידה.
כן, נכון, אבל זה באמת אחרת, זאת אומרת, הם...
מעניין שזה אחרת בעיניך, אוקיי.
זה אחרת, הם עשו פופ שעים נגד אוכלוסייה מקומית. זה שונה, זאת אומרת, על פניו, האינטרס של העולם הוא לא אמור לגעת בדבר הזה, בטח שלא אמריקה. אותי זה הפתיע ולא ידעתי שזה דבר אפשרי. וחשבתי על הדבר הזה שמצד אחד, זאת אומרת, התגובה הראשונית שלי הייתה כאילו אחלה, זאת אומרת, זה דבר טוב.
אני עדיין שם.
אני גם באמת מאמינה שיש משהו מאוד אפקטיבי בלפגוע לאנשים בכיס, זאת אומרת, זה דבר מאוד, מאוד יעיל, ובאמת אין כל כך פגיעה שהיא יותר גדולה מזו בהרבה מובנים. וזה גם איזשהו מסר אמריקאי שאומר, חשבתם שאין לנו דרך להטיל עליכם סנקציות, אז תחשבו שוב, כאילו, וזה כן, אתה יודע, אומר לאנשים כזה, כן יש מה לעשות. אמרתם שכאילו ביידן כאילו יכול לדבר עד מחר ולהיות נגד, וכאילו מין, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הנה, הם כן לגמרי יכולים לעשות דברים, ושוב, אני חושבת שהרבה ישראלים לא היה להם מושג שזה בכלל דבר אפשרי, ופתאום אומרים להם, כן, מתברר שאי אפשר לנהל את המקום הזה, כמו שאתה אומר, כמו מלון בסיני שהשתלטו עליו חבורה של קופים.
כן.
זאת אומרת, יש פה בכל זאת מבוגר אחראי שיבוא ויתערב. ועוד משהו מעניין פה בעיניי זה שהמתנחלים כאילו זה נורא הולך נגד, הם כמובן נורא כעסו וישר סמוטריץ' התרעם ואמר מה זה ואי אפשר ותבטלו את זה. ומסתבר שלא כל כך אפשר, זאת אומרת, הוא יכול לבקש...
אני הולך לדבר על זה עוד הרבה.
הוא יכול לבקש מהבנקים, אבל הבנקים מאוד מסתכנים אם הם ילכו נגד הדבר הזה.
הם לא מאוד מסתכנים. סמוטריץ' בעצם מתעקש.
שנייה.
טוב.
שנייה. אבל חשבתי על זה שכאילו, אני חושבת שהמתנחלים גם בעיני עצמם וגם במובן מסוים בעיני הציבור, יש להם איזושהי אשליית עצמאות כזאתי, ותדמית על עצמם שהם כאילו חיים מתחת לרדאר. וזה מעניין, כי זה מראה שהם לא באמת, אתה יודע, הקאובויים האלה שהם רוצים לחשוב על עצמם, שמתנהלים בלי טלפון ובלי חשבון בנק. זאת אומרת, זה פוגע בהם מאוד, וזה היה ברור לפי התגובה, ואני בטוחה שהאנשים האלה עכשיו מאוד מאוד מוגבלים, ובצורות מאוד מאוד גדולות סביב הדבר הזה.
כן, אם אני הייתי אשתו של אחד מהם, הייתי... מאוד כועסת.
כן, לא, זה בעיה גדולה, וזה קטע, כי כאילו הם נורא שכנעו את עצמם שכאילו, אתה יודע, הם חיים סדר אחר, אתה לא יכול להגיע אליהם, אבל לא, חבר'ה, גם אתם חלק מהמערכת הקפיטליסטית, והמערכת הקפיטליסטית, האבא ואימא שלה כרגע זה ג'ו ביידן, והוא יכול לשלוח את ידו ארוכה ולדגדג אתכם, ואתם תהיו בצרות, וזה דבר מעניין, כי זה כאילו, זה מאוד לא תואם את כביכול מי שאני חושבת שהם רוצים, כן. שרוצים לחשוב על עצמם. עכשיו מצד שני, אני לא יודעת כמה זה טוב, כי יכול להיות שזה גם מחזק את תחושת העולם כולו נגדנו, שיש פה, וכמו עם האישומים נגד טראמפ, זה עלול, אתה יודע, להציס את הציבור הישראלי ולקרב אותו לימין מתוך איזו תחושת נרדפות שממילא מטפחים.
תראי, זה שאלה יכול להיות, אני קצת לא אתייחס לחלק הזה, כי זה כאילו מין, בעיניי קצת besides the point, כי אני חושב שמה שאני, מאוד מפריע לי, אני חייב להגיד, מה שאת אומרת, זה שאת בעצם, כל השיח הזה מראה את כמה הסרטן, שהוא הכיבוש, חדר עמוק ללוגיקה הישראלית. זאת אומרת, כולנו מקבלים את זה, שבעצם פועל לידינו, אזור בלי חוק.
כן.
כולנו מקבלים שהכיבוש, קריצה הוא זמני. כולנו מקבלים את זה שבעצם אין שם חוק, אבל יש שם חוק, נכון? כי יש שם צו אלוף, ובכלל, ויש מנהל אזרחי. ואנחנו מקבלים את זה שהדבר הזה הוא איפשהו בין בדיחה לאמיתי, אבל לפחות מבחינה חוץ, על פניו, ישראל היא מדינה שומרת חוק, והגדה, מה שקורה שם, זה מין פרוקסי שאולי יש באמת עשבים שוטים. את בעצמך בעצם אומרת את זה, את מקבלת את ההיגיון של זה, שאת אומרת, תראה, בגדול, אני לא חושב שזה רעיון טוב שאמריקה תפעיל, תקשיבי.
לא אמרתי שזה לא רעיון טוב.
לא, את אומרת, תראה, אנחנו בעצם, זה כאילו, זה, 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 הם נוגעים לנו זאת אומרת, מי ידע, הישראלים נבלו, שהם לא הבינו ש...
לא אמרתי נבלו, אמרתי, אני לא ידעתי שארצות הברית יכולה לעשות את זה, אין פה שום עמדה ערכית.
לא, בסדר, אני אומר, כי את אומרת, גם יכול להיות שבלונג טרם, בלונג טרם זה גם כאילו מין, אולי אפילו הציס את הציבור הישראלי, באיזשהו מובן, במובן שיש כאילו גורם לחץ חיצוני. אני חושב שהפרספקטיבה היותר מדויקת פה היא בעצם שאמריקה, בגלל שיש מתח בין ביידן לביבי, מחפשת מקומות שבו אפשר לעשות הבחנה בין הביטחון של ישראל לבין המדיניות של ביבי. והדבר הראשון שהם התלבשו עליו היא הבחירה המאוד מטרידה של ממשלת ישראל לאפשר למחבלים יהודים לנהל שלטון טרור בגדה. כן. עכשיו, אני ואת, ואני כן אהיה ביקורתי כלפייך וגם כלפי עצמי, אפשרנו את זה. אנחנו מקבלים את זה המון המון שנים. נכון. עכשיו, אנחנו מקבלים את זה גם כשאת אומרת, וזה בדיוק העניין. כולנו, שהישראלי אומר, הכיבוש הוא זמני, קריצה, כן? שכולנו משתפים פעולה עם האשליה הזאת, ואומרים לדוגמה שאין אפרטייד, כי ברור שזה זמני, נכון? לא, זה לא זמני, זה כבר 50 ומשהו שנה. ומה שביידן בא ואומר לכם, אומר לנו, כן?
לכם.
לא, בא ואומר, זה שביבי קורץ כל הזמן. ואתם מקבלים את זה, לא אומר שאני מקבל את זה. אם הכיבוש הוא זמני, אבל הראש הממשלה שלכם לא מוכן לחתור להסכם, כל הסכם, ושר האוצר שלכם עומד ואומר, אני מתנגד למילה כיבוש, אני בעד מחבלים וטרור יהודי, אני נגד אכיפת החוק על יהודים באופן שוויוני, כמו כלפי ערבים, אני בעד חוק גזע. שהוא אומר את כל הדברים האלה, אז ביידן בא ואומר, שמעתי, הבנתי, אתם מדינה עם מיליציה. והמיליציה הזאת, אתם קיבלתם החלטה פוליטית לא לאכוף אותה. זה קורה גם באפריקה. ולכן, כשזה קורה באפריקה, אנחנו שמים את ראש החונטה, ראש המיליציה, שעורפת ראשים בקונגו, הרשימה שחורה.
כן.
ואין הבדל בין החברים של סמוטריץ' לבין... והמדיניות שלכם, כי בעצם, העניין פה עם הסוגיה הפלילית היא מרתקת, כי הם בעצם באים ואומרים, זה קצת כמו מפשעי מלחמה. זאת אומרת, כל עוד ישראל חוקרת את עצמה, והעולם מאמין שצהל באמת חוקר את המקרים של הביוס, זה אתמול בדיוק היה סקופ כזה, לא במקרה הארץ מפרסם, זאת אומרת, לא במקרה יוצא סקופ כזה, כן? זאת אומרת, הצהל חשוב לא להגיד, אנחנו חוקרים באופן אמיתי מקרים של עבירות פשעי מלחמה, כן. בקרב חיילים, ואנחנו מתייחסים, and we treat that shit very seriously. אז בסדר, בישראל היום עושים הצגה כאילו זה לא באמת מעניין לצהל. זה כן מעניין לצהל, כי זה שומר על ישראל. אותו דבר פה, כל עוד אנחנו מפעילים את החוק ומפעילים איזשהו תחושה שאנחנו שלטון חוק, זה עובד. אבל מסתבר שאחרי כמה שנים של שחיקה יסודית של הדמוקרטיה, אחרי 20 שנה של שחיקה של מעמד זכויות האדם, יושב בן אדם, בצלאל סמוטריץ' ואומר, העמדה הרשמית שלי היא שלא צריך לעקוף, לא צריך לעקוף את החוק כלפי אנשים שהם בעדי. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לסוגיה של הבנקים, כי הסוגיה של הבנקים דבר מדהים. הבן אדם שר האוצר של ישראל.
כן.
זה לא, במובן הצגת באופן לא מדויק את מה שקרה. יש משטר סנקציות. בן אדם מוסיפים אותו לרשימת סנקציות. לכל הבנקים, בכל העולם, אסור באותו רגע לעשות איתו עסקים.
כן,
לשם הדיון, אם למוטקה רוצח ערבים, לא יודע איך הוא נקרא, ליודונאצי הזה שעכשיו שמו ברשימה הזאת, לאחד לארבע אלה, אם היה לו חשבון, דולרים, במקאו, גם שם היו סוגרים לו את החשבון לשם הדיון, כן?
כן.
בצלאל סמוטריץ', שהוא ראש הוא שר האוצר של ישראל. זאת אומרת, האחריות המיניסטריאלית שלו היא על היציבות, ה-well-being של מדינת ישראל, שלח מכתב לבנקים, בו הוא בעצם, זאת אומרת, אם הייתי צריך להסביר מה הוא בעצם ביקש, הוא אומר, בבקשה, תוודאו שישראל לא נחשבת יותר מדינה שהיא חלק ממערכת הבנקאות הבינלאומית. תתנהגו כאילו אנחנו בנק של דאש,
כן.
ברקה, ומעכשיו אין כלכלה, יש ג'סטות. עכשיו, הבנקים אמרו לו, תראה, אלף כל ברמה הסטטוטורית, זאת אומרת, כשר, אתה לא יכול לבקש מאיתנו לעשות זה. דרך אגב, פאן פקט, זה כבר קורה כמה פעמים בממשלה. מסתבר ששר לא יכול לבקש מבינם לעבור על החוק.
כן.
דבר מדהים. ולכן צריך לעשות את כל הנושא של עילת הסבירות, כי בעצם הממשלה הזאת רבה על זכותה לפעול בחוסר סבירות.
כן.
הדוגמה של סמוטריץ' היא פשוט מדהימה, כי הוא אפילו לא ביקש, זה אפילו לא כמו עם חרדים, שהוא בא ואומר, זה חברים שלי. הוא בעצם אומר, אני רוצה לייצר מצב שבו יש חרם כלכלי על ישראל.
כן.
זאת אומרת, אם לא היו עושים את זה, אם היו עושים את מה שהוא אומר, המשמעות היא שישראל לא, שאני, עומר בן יעקב, בגלל שהוא אזרח אמריקאי, לא יכול לשמור כסף בישראל יותר. אני צריך להעביר את כל הכסף שלי לאמריקה. כי אמריקה לא תיתן, המדינה שלי לא משתתפת יותר בזה.
יש משמעות הרבה 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 יותר חמורות.
או, כי אני לא הייטקיסט. זה כל הכלכלה
הישראלית. לא, זה אפילו לא זה. זה גם ישפיע על כל אזרח, גם אם אין לו שום קשר עם זה. זה ישפיע על כל מערכת הסליקה, מבוססת על איזה הסוויפט הזה, זה משהו אמריקאי.
בדיוק, בדיוק.
אנחנו נהיה מנותקים מזה, זאת אומרת, זה מנותקים מכל כלכלה.
עכשיו, אני לא חושב שזה באמת יקרה, אבל זה דבר מדהים. שר האוצר של מדינת ישראל אומר, אני רוצה שינתקו אותנו מהדבר שנקרא מערכת הכלכלה הבינלאומית.
כן.
זה ליטרלי הבקשה שלו. למה? כי הם חברים שלו. והוא באדם. למה הוא באדם?
הם המצביעים שלו.
הם המצביעים שלו. עכשיו, הוא לדוגמה לא אמר, דבר מדהים. סמוטריץ' היה יכול לבוא ולהגיד, הם לא פושעים. בדקנו, ויש, לפי החוק הישראלי, מותר להרוג ערבים. זה לא, אפילו מה שהוא אמר. הוא בעצם מקבל את זה שהם פורעי חוק. זה לא מפריע לו. עכשיו, מי שלא רואה את הקשר בין זה לבין כיבוש, זה באמת, אין כבר מה לדבר, אבל פשוט, לי זה יושב גם למקום של הבגידה. זאת אומרת, בצלאל סמוטריץ' חושב שהוא צפקיד שלו לפגוע בכלכלה של מדינת ישראל, והדבר הזה איך שהוא מופיע, כאקט של ציונות.
כן.
דבר מדהים בעיניי.
אני לא חושבת שמישהו חושב על זה כאקט של ציונות.
ברור שהמצביעים שלו. הוא אומר, הנה, הוא מגן על יהודים. עכשיו, עוד דבר קטן שרוצה להגיד את זה בהקשר אחר לגמרי, עוד דבר שאני כתבתי לו בעיתון שקרה, וזה מראה כמה המשבר מול ביידן חמור, זה שזה גם התחיל לקרות עם הסייבר. זאת אומרת, בעצם אתמול הסטייט דיפרטמנט האמריקאי מודיע שגם, בעצם, הנוסח זה כל מי שהיה מעורב או מרוויח מפיתוח טכנולוגיות שמשתמשים בהם להפרת זכויות אדם.
כן.
בתחום הסייבר. או במילים אחרות, מנכלים של חברות ישראליות, שישראל אישרה להם למכור את הטכנולוגיות שלהם, עלולים למצוא את עצמם בבלקליסט. למה? זה אותו דבר. ביידן אומר, אני רוצה להראות לעולם שאני מגן על ישראל במובן הגיאופוליטי, אני לא אתן לאיראן לתקוף אותה דרך תימן, אבל כל מה שקשור לנתניהו, אני אזיין. והסייבר פוליסי הזה, הרעיון שאתה מוכר לערבים ולאנשים באפריקה, נשק דיגיטלי שהם לא יודעים להשתמש בו, זה המצאה של ביבי, ואנחנו נזיין אתכם. וגם מנכ״לים של חברות ישראליות אולי יעברו השפלה ב-JFK כשהם באים לפגוש משקיעים. כן. בגללך.
כן.
זה אותו דבר, זה אותו אישי כיס. זה מה שרציתי להגיד, זה הכל.
כן. הפטרונית תמר ביקשה שנדבר על מבצע ההשפעה שצהל בעצם ניהל, שבהתחלה, זאת אומרת, זה עוד נחשף בארץ בחודש דצמבר. צהל הכחיש שהוא חלק מהדבר הזה. מבצע השפעה שכלל כל מיני סרטונים של במרכאות צהל מזיין את חמאס, ועכשיו יצא ידיעת המשך בשבוע האחרון שאומרת שאחרי בדיקה נוספת צהל בסופו של דבר מודה שזה כן בא משורותיו הסיפור הזה. אתה רוצה להסביר בצורה
מדויקת? כן, היה פה כמות אידיוקים שהייתה לי קצת קשה, כי פשוט הייתי מעורב בכל הסיפורים האלה מההתחלה ועד הסוף. אז בעצם יניב קובוביץ', הכתב הצבאי שלנו, מקבל בעצם אינדיקציה מאוד חזקה שצהל, ולא רק צהל, אגף בעצם המבצעים, זאת אומרת, יחידת השפעה בתוך אגף המבצעים של צהל, מפעילה קבוצת טלגרם לא מיוחסת, זאת אומרת, בעצם לא כתוב שזה ישראל, ששם מופיעים תכנים פשוט אינסיין מבחינת כאילו סרטונים, זאת אומרת בעצם יש שם סרטונים שלא מופיעים בשום מקום אחר באינטרנט, בעצם צהל מדליף ככה סרטונים, אבל יותר מזה, בעצם הקבוצה מאמצת זהות כמעט ימנית פשיסטית. עכשיו, בשלב הראשון שיניב מדבר את הסיפור, לעיני הציבור זה נראה כאילו בעצם צהל מנסה להשפיע על הציבור בישראל. נכון? זאת אומרת בעצם צהל מנסה לגרום לציבור להאמין יותר במבצע, להגיד הנה מזיינים אותם. הדבר הזה, גם כשאני קצת מעורב בסיפור, זה בעצם, זה כל הרקע לתחקיר הגדול שלי על מכונת ההשפעה הישראלית. כי אני בעצם יוצא להבין למה בכלל, אני כבר די מעורב באותו רגע, אבל אני יוצא להבין למה שצהל בכלל ינסה לעשות השפעה על ישראלים. דבר שאני, כמי שדווקא מאוד אוהבים בהשפעה, יודע ש- doesn't make any sense. זאת אומרת, אני אפילו רב עם כל מיני, אני אומר, זה לא הגיוני. צהל לא היה משפיע על ישראלים. אומר, לא, זה, ככה זה, המדינה התדרדרה, הם מנסים להשפיע על ישראלים. עכשיו, זה נכון, הם גם מנסים להשפיע על ישראלים במובן זה שהם מנסים להראות שצהל בא לזיין. אבל לא זה המטרה של הקבוצה. המטרה של הקבוצה היא משהו אחר לגמרי.
ששמה כמובן 72 בתולות.
ללא צנזורה.
ללא צנזורה.
המטרה של הקבוצה ובעצם גם האישור, זה שיניב בעצם מצליח לאשר, שימו לב, אגף המבצעים, כן, לא דובר צהל, לא זה. זאת אומרת, יש פה סוגיה לכאורה שהיא כאילו מבצעית. זאת אומרת, יש פה סוגיה שהיא לא... זה קשור, המונח המקצועי בעולם המודיעין, זה הלבנת אוסינט. אתה צריך להלבין חומר גלם ולהפוך אותו לגלוי.
כן, כדי שאחרים יוכלו לקחת אותו ולהמשיך את זה משם.
גם, ויותר מזה, אתה בעצם צהל, וזה בעצם החשיפה שלי. אני חושף שבעצם ישראל במשך הרבה זמן מנהלת מסע ומתנים ומנסה לרכוש מערכות השפעה, כי היא מבינה שאין ביכולתה לענות למכונת הרעל של חמאס. בעצם ישראל מהשביעי עד העשירי בעצם בכלל לא מבינה שיש בעצם מתקפה דיגיטלית של חמאס, שיש לה המון היבטים. זאת אומרת, חלק מנה זה פייק ניוז, חלק מנה זה לוחמה פסיכולוגית כלפי זאת אומרת, כלפינו, חלק מנה זה לוחמה פסיכולוגית ותודעה כלפי העולם הערבי, וחלק מנה גם לוחמה פסיכולוגית ותעמולה כלפי העולם המערבי. זאת אומרת, חלק מהסיבה של For the River to the Sea, זה קשור לזה שחמאס ניהל את ההתנהלות שלו בטיק טוק, לא פי 10 יותר טוב, פי 400 יותר טוב מישראל,
כן.
וכל ההתנהלות שלהם, נקרא לזה, בתווך התודעתי, היה הרבה הרבה יותר טוב. ולישראל מגלה שאין לה, מונח מקצועי פה, נכסים. אין לישראל נכסי השפעה. בשביל שאתה באמת תוכל להשפיע באופן זה, אתה צריך שיהיה לך קבוצה שנקראת גאזה נאו, שפעילה כבר 5 שנים, ויש בה כבר 200 אלף עיתונאים. ואז שהמלחמה פורצת, ה-200 אלף העיתונאים האלה מוזנים במידע מחמאס. לישראל אין מנגנון כזה. עכשיו, גאזה נאו הוא לא קבוצה רשמית של חמאס, זה בדיוק הקטע פה. היא קבוצה חצי רשמית, אבל שם יוצאים כל הסרטונים של החטופים. אז אם אתה, נגיד, גוף תקשורת בינלאומי, אתה חייב לעקוב אחרי גאזה נאו, כי זה המקום היחיד שחמאס מפרסם בו סרטונים. אז אתה שם, ואז אתה מקבל את הסרטון האמיתי. פשוט, כל שער השבוע, אתם פמפמים אותך בכל שער המידע מחמאס, כולל סרטונים מזויפים. אז בעצם, חמאס controls the attention span of the world דרך הקבוצות טלגרם האנונימיות שלה. וישראל מגלה שאין לה שום דבר כזה. אין לה חשבונות טוויטר אנונימיים, אין לה קבוצות טלגרם אנונימיים. ונפתחים לא אחד, אלא כמה קבוצות כאלה, כן? מכל מיני סיבות אנחנו לא יכולים להגיד מעבר לזה, אבל 72 בתולות היא בעצם הקבוצה שפשוט עלינו עליה, שיניב עליה, שפועלת בעברית, כן? עכשיו, היא פועלת בעברית סתם, כי קל להצדיק ככה חומרים. אתה צריך להגיד, שנייה, מאיפה יש לכם סרטונים מגופרוים של חיילים? כי אנחנו חיילים, זה וואסח, כן? הקבוצה האחרת, שכנראה גם קשורה אליהם, קבוצה שנקראת South First Responders, למה First Responders? כי זה הגיוני שאנשי זקה, ואנשים שהם First People on the Scene, יהיה להם אקסס לחומרים. הכל ניסיונות להלבין חומר גלם שנאסף על ידי הצבא. זה הנקודה.
מה שאני לא מבינה,
כן, בבקשה.
זה הגישה הסברתית הזאת. הרי כשמדברים עכשיו על מחדל ההסברה שקשור לכל נושא...
זה מונח שאני המצאתי ואני רץ איתו, אז כן, בוא נראה, זה לא שמדברים, אני מדבר על זה.
לא, הרבה אנשים מדברים על זה. הרבה אנשים מדברים על... לא משנה, בעיית ההסברה, כן, לא כן. משנה עכשיו, okay. כאילו, יוסי ההסברה, בסדר? לא משנה המינוח עכשיו. כשמדברים על העניין הזה, מדברים בעצם על, 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 על זה ש... שהעולם לא מבין... מה עברנו? העולם לא מבין שחמאס עשה בנו פוגרום. העולם לא מבין שאנחנו קורבנות של משהו. איך הדבר הזה מתיישב עם הסרטונים האלה? הסרטונים האלה מראים את צהל באמת רוקד על אדם. זאת אומרת, אז אני לא מבינה כאילו מין מה הקשר בין הדברים. מה אתם מנסים להסביר?
בסדר גמור.
הרי זה שיש הרתעה של צהל את חמאס, זה הסבירו לנו יפה מאוד במשך שנים, וזה מה שנשבר, אז למה? אני באמת לא מבינה.
אני אסביר לך. את מדברת על הסברה. הסברה זה משהו אחר מהשפעה. הסברה היא אולי תת קטגוריה של הסברה, של השפעה. השפעה היא, בוא נחשוב את זה במונחים באמת רחבים, לוחמה תודעתית, כן? התודעה או הקונספציה הציבורית סביב נושאים מורכבים מכל מיני דברים, כן? בוא ניתן לך דוגמה. נגיד נושא הפרטיות, כן? אבל אנחנו עברנו השפעה נורא משמעותית ב-20 שנה האחרונות, שיהיה לנו אכפת מפרטיות. לפני 20 שנה לא היה לכם דלג בפרטיות, היום יש לכם דלג בפרטיות. אז מישהו השפיע ויצר דיסקורס סביב הדבר הזה, כן? כשאת מדברת על הסברה הישראלית, את מתכוונת לנועה תשבי. את מתכוונת לאיך ישראל...
לא, אבל גם זה, הרי אף אחד בעולם לא טועה לחשוב. זאת אומרת, הבעיה, חלק מהבעיות שלנו זה, זה שחושבים שאנחנו משמידים אותם.
כן, כן, אני יודע, אני באמת מנסה להסביר, זה פשוט נקודה קציפה מסובכת, היא מחייבת שתי מרכיבים. אחד זה שצריך להבין מהו הסברה. הסברה הוא טענה פוזיטיבית שאומרת אני אחלה. אוקיי? זה הסברה. השפעה זה משהו אחר. השפעה זה לייצר את התנאים שבו יכולים בכלל לבצר עמדות שבעדך. עכשיו, בעולם ההשפעה, אם הסיבה שכולם חושבים שאת משמידה כל הזמן, זה רק כי חמאס שולט בדיסקורס, אז תנאי מקדים לזה שתוכלי לעשות הסברה, זה שיהיה לך נכסים משל עצמך. את צריכה למשוך בחזרה את תשומת הלב. ואת צריכה לעשות את זה בכל מיני אופנים. מטרת הקבוצה הזאת לא הייתה הטקסט. מטרת הקבוצה הזאת הייתה לעזור להציף את טלגרם עם סרטונים שהאוריג'ן שלהם הם צהל ולא חמאס. יש עוד לשם הדיון חמש לכאורה, 15 קבוצות
ייתכן. אז למה אין בהם סרטונים של כלבלבים? כאילו, למה אלה התכנים אם זה...
התכנים לא משנים. התכנים נועדו, המטרה שלך היא ש... 20% מהסרטונים...
נזכרה שהם עושים שירות לחמאס עם הסרטונים האלה בסופו של דבר.
זה בדיוק העניין, כי אנשים, הציבור לא מבין איך עובד השפעה, ואתם, you're not thinking about it smart enough. התוכן לא משנה. באותו מידה, זה היה יכול להיות, להיקרא, לדוגמה, רעיון מעולה לקבוצת השפעה צהלית, יכול להיות סרטונים של הזאתים לפני שהם מגיעים לחמאס. כל העניין הוא לייצר פשוט צינור מידע, שאנשים גם חושבים שהוא לא רשמי, אבל גם מאמינים לו. אם אתה ערוץ שנקרא גאזה נאו...
אני מבינה את מה שאתה אומר, אני פשוט לא מבינה איך התוכן לא משנה.
כי התוכן לא משנה, כי בסופו של דבר הבעיה היותר גדולה שלך היא שכרגע שצהל מפרסם סרטונים, אף אחד לא רואה אותם. כי הם מתפרסמים בערוצים לא רלוונטיים.
כן.
אף אחד לא מסתכל. חמאס שולט בדיסקורס. לא משנה מה הסרטונים יוצאים, אתה צריך שהסרטונים יהיו אמינים. דבר שני, זה כן מוכיח מלא דברים. זאת אומרת, לדוגמה... היו שם ים בסרטונים שמראים, לדוגמה, סתם, במסגרת הסקופ שלי, אז אני בעצם חושף שהיו עוד קבוצות שאני לא יודע להגיד שנפתחו על ידי צהל, אבל נגיד ה-South First Defenders האלה, ה-South First Responders, קבוצה שפועלת בכלל באנגלית, מכוונת לחול ופועלת גם בצרפתית, של סרטונים של כאילו לכאורה אנשי זקה, מצלמים, לכאורה. היא די מהר, גם מופיעים שם כל מיני סרטונים שאף אחד לא יודע להסביר, איך הם הגיעו לשם, כולל סרטון של ג'ונתן מלול. הסטודנט הטנזני שנרצח.
כן, שההורים שלו גילו דרך הסרטון שהוא...
עכשיו, מה מדהים? הנה, זה בדיוק רוצה להבין מה ההשפעה. עולה הסרטון, הוא לא עולה, לשם הדיון, הוא לא עולה עם שום טקסט. הוא אומר, here's a video from the night of the slaughter. יומיים אחרי זה, במקרה, חשבון רשמי של משרד החוץ, ועוד 500 חשבונות, שאני לא יודע מה הם, מתחילים לצייץ. This video shows that Hamas doesn't care about black lives. Hashtag black lives don't matter for Hamas.
כן.
אוקיי, שנייה, בעצם יש סרטון שהצליח להופיע לאינטרנט, ועכשיו מנגנוני הסברה רשמיים ואולי...
יכולים להשתמש בו.
יכולים להשתמש בו, זה המשמעות. The content doesn't matter. הסיבה שהיה כתוב שם בשביל לזיין אותם זה בשביל זה יהיה אמין. כי כן. הקבוצה הכי אמינה שתהיה זה שהקבוצה של תומכי צל שמדליפים מהחברים שלהם סרטונים. אבל, נכון. אני כמי שעוקב אחרי 72 בתולות סקופ למאזיני הפוד, הוא החליף זהות, ועכשיו הוא בכלל מנסה לראות כקבוצה פרו-פלסטינית. הוא החליף שם 72 Virgins, משהו מוזר, הוא פועל בספרדית.
אז מה כל הראיות של הצל עושים עכשיו שהם חשופים למידע הזה?
אז זה בדיוק העניין, אחרי שיניב חשף את הקבוצה, סגרו אותו. מה שמדהים בתגובה, בחשיפה האמיתית, יש חשיפה של יניב, שהוא גרם לצהל להודות שזה שלהם, זה שזה בעצם גם מאשר את החשיפה שלי, על זה שבעצם באמת יש פה מחדל. זאת אומרת, אף אחד לא חשב על אף אחד מהדברים האלה. עכשיו, זה אותו עוד יכול לקבל לולא העובדה שישראל המציאה את המונח הסברה, ומרוקנת את קופת המדינה בזה שהיא משקיעה בזה 20-30 שנה. זאת אומרת, יצרנו שלוש משרדים ממשלתיים שונים שאינם משרד החוץ, שבגדול עוסקים בדבר הזה. וביום שאנחנו צריכים את זה, מסתבר שזה לא רלוונטי. וזה לא רלוונטי בדיוק לצבא. הגורם היחיד שבו הייתי אומר, וואלה, אם יש להם צורך באמת, זאת אומרת, ואני אומר, כאילו, אני לא חושב שהם עושים את זה בקטע של פוליטיקס.
כן.
עוד יש פה סיפור במובן הזה נורא מעניין. הדבר היחיד שרציתי להוסיף על הדבר הזה, אני חושב שהנושא של ההשפעה הוא אירוע נורא מעניין, כי הוא מעלה באמת הרבה שאלות נורא נורא בעייתיות. כאילו, בדוגמה, האם זה מוסרי, אפילו לא מדינת ישראל, אפילו כאילו באדם שרוצה לעזור לישראל, לקנות נגיד 200,000 חשבונות מזויפים ולציית מהבוקר עד הלילה, עובדות אמיתיות על חמאס. מצד אחד זה רעיון מעולה, זה לא disinformation, נכון?
כן.
מצד שני, אתה בעצם using איזשהו סוג של משהו בעייתי, שהוא חשבונות מזויפים או פעילות פיקטיבית, בשביל to make your case.
זה לא לגיטימי בשום צורה.
זה לא לגיטימי בעינייך?
זה לא.
ואם הצד השני עושה את זה?
זה עדיין לא.
אז זו שאלה מעניינת. אני בגדול...
הרבה דברים שהצד השני עושה, אנחנו לפחות מתיימרים לא לעשות.
אז אני בגדול מסכים איתך.
מתוך עמדה מוסרית שמחויבת ל... כל מיני אמנות בינלאומיות לזורך העניין.
כן, אני גם חושב ש... זאת אומרת, אני חושב שזה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו תמיד מניחים שהסברה זה דבר טוב. הסברה זה לא דבר טוב. בעיניי דבר רע. כי בעצם הסברה זה חלק מהתהליך שביבי הרגיל את כולנו שלשקר זה בסדר. ואם אתה משקר בשביל ישראל, זה פשוט בסדר, כי זה מה שטוב ליהודים. בדיוק כמו עם סמוטריץ', נכון? כל עוד זה טוב למתנחלים, זה בסדר. אין בעיה שזה בעצם יחריב את הכלכלה. זאת אומרת, זה טוב, אז זה טוב ליהודים, נכון? עכשיו, אני חושב שהסיבה שהגענו לפה, והסיבה שאף אחד לא מאמין לנו, היא לא בגלל מה שצהל אומר. צהל במובן הזה טועה. הבעיה היא לא שיש לנו נכסים. הבעיה זה שאנחנו משקרים.
נכון.
ואנחנו מנסים לעשות הסברה כבר המון זמן למשהו שלא ניתן לעשות לו הסברה. אנשים לא מאמינים לנו כי באמת בזבזנו את ההשראה שלנו. כן, אני יכול להודות שזה גם קשור לאנטישמיות, ויש המון אנשים שלא מאמינים לנו anyway, והם נקרא לזה maliciously skeptical בכוונה. זה לא משנה. אבל אני חושב שזה כן משנה במובן הזה שאנחנו צריכים ללמוד מהעבר ולהגיד, כנראה שלשקר פוגע באמינות שלך, וזה יש משהו קורע בזה וזה בעיניי הבדיחה, במובן של הדבר הכי מצחיק בסקופ שלי, על זה שישראל קנתה בעצם מכונת השפעה. זאת אומרת, בתגובה למשבר האמינות, ישראל רכשה טכנולוגיה של זיוף. זה מדהים. מה התשובה למשבר האמינות? שקרים. כאילו, ולמה אני אומר? עוד שקרים.
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 אני רציתי באותו הקשר לדבר על משהו...
על עצמך, כי את גם שקרנית קופולציבית, לא?
אני גם תוצאה של קמפיין השפעה.
זה נכון.
אני לא באמת קיימת, אני יציר יחץ. אני רציתי לדבר על... שמתי לב שיש כל מיני תמונות AI...
כן.
של בכלל חטופים, זה בעיקר... האחים ביבס, האחים הג'ינג'ים, התינוקות, שזה, אני יכולה להבין, כאילו, הג'ינג'יות וזה, הם נורא נורא סמליים, וכבר נורא מכירים אותם, ונורא קל לזהות מי זה, למרות שאנחנו בעצם לא מכירים את הפרצופים של החטופים, אז משתמשים בדמותם בצורה נרחבת, ובאמת הופצו ברשת מלא 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 תמונות של כשהיום הולדת שנה לכפיר, הקטן יותר, אז היה מלא תמונות של תינוק ג'ינג'י מול עוגת יום הולדת של שנה בוכה, כל מיני איורים חסרי טעם לחלוטין, שבאמת אנשים מוצאים צורך להפיץ ולשתף. ולצערי לא הצלחתי אחרי זה שוב למצוא את הפוסט, אני לא יודעת למה לא שמרתי אותו, אבל ראיתי פוסט נורא 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 מדויק שמישהי כתבה על זה, שאמרה כאילו מין, תפסיקו לשתף את זה.
כן, זה בזה...
זה דבר שעושה נזק.
ברור, אני גם חושב.
ו...
דוגמה נורא יפה לזה, במובן הזה בדיוק מוכיח את הטענה שלך. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה, אז אתה באמת כבר כאילו מין, זאת אומרת, זה כבר ממש... זאת אומרת, זה ממש לממש את הביטוי fighting for peace is like fucking for virginity.
כן.
כאילו, אמיתי.
אני לא יודעת אם זה, אני באמת חבל לי שאני לא מצאתי את זה שוב, כי היא באמת ניסחה את זה בצורה הרבה יותר טובה ממה שאני הייתי מנסחת, ועלתה על כמה נקודות.
אולי צריך להביא אותה לפוד, כאילו,
היא כנראה הייתה צריכה לא, לא.
היא רוצה אולי להיכנס לזה.
אם את שומעת את זה, אם את שומעת את זה, אישה שכתבה את הפוד.
את גם יכולה להיכנס תוך קשר בין 12 שנים, יד ראשונה מביק.
נכון. קשר שהיה לנו לבית.
קשר שהיה לנו לבית. יו, זה קורה, זה באמת...
אין דבר שיותר מעצבן אותי.
מיכל, יש לה פטיש שהיא רואה, שהיא כאילו רואה דירות כל הזמן בפייסבוק, וכאילו היא אוהבת את זה, זה כמו תחביב, כמו שיש לי חברה שאוהבת להסתכל על הדילים לחול גם, שכאילו היא לא טסה, ואין משפט שמשגע את מיכל יותר מזה שפוסט בדירה...
דירה שהייתה לנו לבית.
ואז על זה אנחנו כמובן המשגנו את...
מה, אקספה שהייתה לנו למושב?
כן.
כן.
או שבת שהייתה לנו לסופש.
כן, שבת שהייתה לנו לסופש. בכל מקרה...
אני רציתי להגיד משהו בדיוק בהקשר הזה.
רגע, אבל אני לא אמרתי למה... זאת אומרת, אני חושבת ש... זאת אומרת, לקח לי זמן באמת להבין למה זה כל כך בעייתי בעיניי, וכאילו אנחנו כמובן שמים בצד את הקיט שמגעיל שיש באופן אינרנטי בכל התוכנות מג'רני הזה, והוא מאוד גם משתמשים בו הרבה גם בצורה אירונית, אבל כאילו ברור שהוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, זה, זה פונה, נגיד, למחנה המשותף הרחב ביותר, ולאיזה רגש מאוד ראשוני של צער.
זה שאלה נורא מעניינת, אבל כן, זאת אומרת, אם יש אסתטיקה אמיתית ל-AI, ואם עולה, יש הבדל, כי יש הרבה שפתונים שיש הבדל בין המיד-ג'רני, לאיך זה נקרא,
אני לא מספיק בקיאה בהבדלים, אבל אפרופו שחיקה שדיברנו קודם, זה דבר שמייצר שחיקה. זאת אומרת, אתה רואה,
זה בדיוק מה שבציד,
איורים של תינוק בוכה בשבי, עושים לו כל מיני דברים, זה, 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 יש בזה משהו כל כך ציני בעיניי, ובאמת צריך לא ללכת למקומות האלה, כאילו זה, זה, זה שוחק את הרגש ברמה שאנחנו נהפוך להיות קהים בסוף.
אז אני אפילו הייתי שמח לה.
בזאת אנחנו ניפטר מכם ומכן.
חשוב להגיד, זה אקראי, זה בדקה 45, וזה פשוט קאפ, שלק! שלק!
בסדר, מה?
עשו מנוי, יאללה.
אנחנו, אתם תפספסו באמת שיחות מאוד מעניינות על שלוש נשים שונות זו מזו מאוד, אבל עם מחנה משותף מסוים. טיילור סוויפט, בר רפאלי.
למה המאגה אולט-רייט אוהב אותה?
נכון, בר רפאלי ומרינה אברמוביץ'. להתראות. ברקע לי לפרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
ביי. קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא יקרה.